כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. הפעם נעסוק בסוגיית מכת צפרדעים. שיעורנו לרפואת שי חיים בן רחל ולרפואת שמואל רפאל בן סימה. אומרת התורה בספר שמות, פרשת וערה. אומר משה רבינו לפרו, ואם מאין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשארותיך. עולים הצפרדעים, אומר רשי, מהיאור שהוא במקום נמוך, בכל ארץ מצרים, אל היבשה שהיא גבוהה. בהתחלה יבואו הצפרדעים בביתך, רק אחר כך בבית עבדיך. למה? קודם כל בביתך, היות שאתה התחלת בעצה למרר את חייהם של ישראל, לכן, הצפרדעים קודם יבואו אליך, כי אתה זה שמציע, הווה נתחכמה לו, וכל העם מסכים. לכן קודם כל אתה תקבל את המכה, ולאחר מכן שער העם. ואומר המדרש, ועלו ובאו בביתך, הצפרדעים, איזה יעלו ויבואו לביתך? אומר המדרש מות רבה, פרשה יהוד. אמר רבי יהודה בר שלום, המעולות שבהן, יהיו בביתך. ומה היא צפרדע מעולה? איזו מעלה יש באותה צפרדע שהיא צפרדע מעולה? אומר המתנות כהונה על המדרש, הכוונה היא לצפרדעים הגדולות. וכאן נשאלת השאלה, אז מה עם הצפרדע הגדולה? מדוע היא מכונה מעולה? למה כתוב ועלו ובאו בביתך? המעולות היה צריך להיות הגדולות. האם גודל הצפרדע הופך אותה למעולה? שלכן המדרש אומר, המעולות שבהם הגדולות? צפרדעים גדולות הן רק גדולות, עדיין לא מעולות. הגאון רבי אהרון קרול מלודג' היה גאון מופלא, מופלג, בספר תורת אהרון. מביא את דברי הגמרא במסכת פסחים נון ג', אומרת שם הגמרא, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש? הם אמרו קל וחומר. ומה הצפרדעים שלא מצווים על קדושת השם? כתוב עליהם, ובאו ועלו בביתך ובתנוריך ובמשארותיך. הצפרדעים נכנסו אל התנורים כשהיה חם שם. הם לא נצטוו על קידוש השם, אבל הם אסרו את נפשם וקפצו אל תוך התנורים החמים, ועל ידי הצפרדעים היה קידוש השם גדול יותר משאר המינים, כי טבען הוא במים והם מתרחקות מהאש, ובכל זאת קיימו את ציווי השם ונכנסו אל תוך התנורים החמיים. אנו, אמרו חנניה, מישאל ועזריה, שמצווים על קידוש השם, כתוב בתורה, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, על אחת כמה וכמה שצריכים למסור את נפשנו על קידוש השם. ויש ששואלים, מה פתאום עומדים קל וחומר מהצפרדעים? האם לצפרדעים יש בחירה, והם התגברו על הקושי שבבחירה, ואז קפצו אל התנורים, ואז נלמד מהם קל וחומר? הרי אין להם בחירה. אז אם כן, אין להם דעה להכיר בין טוב לבין רע. הם לא ידעו אפילו אולי שעתידים להישרף. הם אולי לא יודעות מה הן עושות, ובכלל, הן פועלות בצורה אוטומטית, אין בחירה. אז איך אפשר ללמוד מהם קל וחומר? אם היינו רואים אדם פשוט שעושה מעשה גדול, אז האדם הגדול צריך ללמוד מהאדם הפשוט. אבל כשרואים רובוט שעושה מעשה, איך האדם הפשוט או הגדול צריך לומר קל וחומר שאני אעשה כמעשה הרובוט? הרובוט כמשל לצפרדע, שהצפרדע פועלת בצורה אוטומטית ללא בחירה. לכן כותב בספר כאן חייבים לומר שאותם צפרדעים בני דעת היו והיו עם בחירה והיו נכנסים בתנורים החמים דווקא, ולמרות שהם יודעים שהם עתידים למות, ולכן כתוב בתנא דבי אליהו, ותעלה צפרדעה, צפרדעה אותיות ציפור דעה, ציפור שיש בה דעה. במדרש נאמר מניין שהיו מדברות, כתוב על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעום, על דבר דיבור. אז אם כן, אליהם צפרדעים מעולות, שיש להם בחירה, הן עלו למדור מיוחד, הם נכנסו קודם כל לארמון של פרעו, ולאחר מכן אל שר בתי מצרים. ולכן אמר, ועלו ובאו בבתיך. המעולות שבהן, הגדולות, הכוונה למעולות, והן אותן מעולות פעלו מתוך בחירה. ולכן כתוב, ועלו מן היאור, ועלו לא רק גיאוגרפית, אלא גם מהותית. יש להם בחירה לאותם צפרדעים, ולכן למדו מהם חנניה, מישאל ועזריה, קל וחומר, עם הצפרדעים האלה שהם ציפור דעה, שיש להם גם יכולת דיבור, שהם בני דעת, והם עשו כזה מעשה גדול. אז גם אנחנו, חנניה, מישאל ועזריה, נלמד מהם. דבר דומה מצינו בדברי הגאון מבילנה. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש? אמרו קל וחומר מהצפרדעים. צפרדעים לא מצווים על קדושת השם, ובכל זאת הם נכנסו אל תוך התנורים ונשרפו. אנו, חנניה, מישאל ועזריה, שכן מצווים על כבשן האש, נזרק אל תוך האש ולא נשתחווה אל אנדרטה של נבוכדנצר. שואל הגאון מבילנה, הרי בפסוק עצמו ראינו שיש ציווי לצפרדעים. כתוב שם, ובאו ועלו בביתך ובחדר משכבך. הקדוש ברוך הוא אומר לצפרדעים, תעלו. אז איך אפשר לומר שהצפרדעים לא היו מצוות? ואם הן לא מצוות ועושות, חנניה, מישאל ועזריה יאמרו, אנחנו על אחת כמה וכמה. אלא, הצפרדעים היו מצוות לעלות מהיאור לארץ. לבוא לבית של פרעה, לא נאמר לכל צפרדע ציווי פרטי. הצפרדע הזו תיכנסי לחדר הזה או לתנור הזה. יכלה כל צפרדע לפתור את עצמה מלהיכנס לתנור ולקיים את הציווי, במה שתיכנס אל חדר משכבו של פרעה, אל מיטתו, אל חדר אחר, אבל לא אל התנור. מאותם צפרדעים, צפרדעים ציפור דעה, כפי שמופיע בתנא דבי אליהו, שבחרו להיכנס לתנורים, למדו חנניה, מישאל ועזריה קל וחומר לעצמם. ואומר המהר"ם שיף רעיון נהדר. הגמרא בפסחים אומרת, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם נפשם לכבשן האש, נסו קל וחומר מהצפרדעים? התוספות הקשו, הרי זוהי עבודה זרה. מה שהיו מצווים חנניה, מישאל ועזריה, ולפי הדעה שזוהי עבודה זרה להשתחוות לצלם, זוהי עבירה שעליה נאמר, יארג ואל יעבור. אז אם כן, מה צריכים חנניה, מישאל ועזריה ללמוד מהצפרדעים? הם יכולים ללמוד את זה מעצמם, מהציווי בתורה עצמה, שאומרת התורה לא לחלל את שם השם. אלא שבספר דניאל כתוב שאותם אנשים שהוליכו את חנניה, מישאל ועזריה להפיל אותם אל כבשן האש, נשרפו בזמן שהתקרפו אל כבשן האש, בגלל שהאש היה רותח כל כך. לא יכל אדם להפיל אותם אל כבשן האש מחמת חום האש. ואם כן, כאן הייתה להם בחירה לא להפיל את עצמם אל כבשן האש, רק הם מרצונם נתרצו לכך. אף אחד לא יכל להפיל אותם, כי כל מי שהתקרב לשם נשרף. וזה מה שהקשה הגמרא, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם. הרי אף אחד לא הכריח אותם, לא היה מי שיכריח אותם, כי מי שמוביל אותם אל כבשן האש הוא נשרף בדרך. אז אם כן, אין שום אדם ששורף אותם, אז מה הם קפצו לכבשן האש? אלא נסו קל וחומר מהצפרדעים. גם הצפרדעים נכנסו מעצמה מבלי שהכריחו אותם אל תוך התנורים לקיים את ציווי השם. אז אם כך עושים הצפרדעים, כך עשו חנניה, מישאל ועזריה. אלה הן הצפרדעים המעולות שהגיעו דווקא לבית פרעום. ומכאן לעוד נושא שקשור אל חנניה, מישאל ועזריה. שואל הסבא מסלבודקה, חנניה, מישאל ועזריה למדו מהצפרדעים. למה למדו מהצפרדעים למסור עצמם לכבשן האש? למה לא יכלו ללמוד פשוט מאברהם אבינו? הרי גם הוא היה מוכן למסור עצמו אל כבשן האש באור כסדים. אומר הסבא מסלבודקה, אם היו לומדים מאברהם אבינו, היו כל העולם אומרים לעצמם, חנניה, מישאל ועזריה, הם יכולים ללמוד מאברהם אבינו, אבל אנחנו לא ברמה שלהם. אנחנו לא יכולים ללמוד לא מחנניה, מישאל ועזריה, ולא מאברהם אבינו. ולכן לומדים דווקא מהצפרדעים, עם חיה טמאה שאין לה ציווי, ובכל זאת היא מוסרת עצמה על קידוש השם, על אחת כמה וכמה שיכול כל אדם לעשות כן. וכבר כתוב בספרי החסידות שמסירות נפש אין הכוונה רק שאדם מוותר על חייו, על קידוש השם, והוא נפטר מן העולם בשביל לקיים את ציווי השם. אלא המסירות נפש היא גם כשאדם מוסר את נפשו, כמו שאומר רשי בספר בראשית פרק חב ג', אם יש את נפשכם, את רצונכם, כשאדם מוסר את רצונו לריבונו של עולם. בטל רצונך מפני רצונו. זוהי מדרגה גדולה, זוהי מסירות נפש, כך אומר השפת אמת בפרשת אמור. על דברי רשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, מסור עצמך וקדש שמי. עיקר מסירות נפש, כשאדם חי בעולם הזה, והוא מתגבר באופן תמידי, על הניסיונות שפוקדים אותו חדשים לבקרים. אם במידות שבין אדם לחברו, לא לכעוס, לא לנטור, לא להעליב, לא לבייש את מי שצריך לבזות אותו בעיני המבזה. לבלום פיו, לא לדבר לשון ארם. וכך בינו לבין ריבונו של עולם. האדם שומר את עיניו, האדם שומר את לשונו, האדם פועל בצורה הנכונה, הוא שומר את החושים בקדושה ובתארה, והוא מקיים את התורה ואת המצוות למרות הקושי. הוא עוסק בתורה מתוך הדחק הרוחני, הוא מרגיש שהוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק יעיל, הוא לא מספיק במדרגה המתאימה, מתוך הצער הנפשי, דאגות, או מתוך הצער הגשמי, בעיות אמיתיות שיש לו, שהוא מתמודד איתם, והוא מוסר את נפשו על קדושת השם. כך אומר השפת אמת. בטל רצונך מפני רצונו, זוהי מסירות נפש. ואת זה לומדים מהצפרדעים, לא רק מאברהם אבינו, וכך אין לאדם את האפשרות לומר, אני לא כאברהם אבינו, כי כל אחד יכול להיות לפחות כמו הצפרדעים. דווקא כאן, בעולם הזה, עולם של ניסיונות, עולם של קשיים, ואדם מבטל את דעתו לדעת תורה. ועושה את זה ממקום של אהבת השם. יראת השם זה מה שגורם נחת רוח לריבונו של עולם. כך מופיע בגאון מבילנה וביורו לשיר השירים. הוא שואל בשם הקדמונים, למה לא הוזכרה בכל התורה כולה הסוגיה של עולם הבא? ישנם כמה תירוצים. אחד התירוצים, אחד ההסברים, אומר הגאון מבילנה, אם היה מתואר עולם הבא בתורה שבכתב, אנשים היו חושבים רק על זה לשים דגש על העולם הבא. ודאי צריך האדם לדעת שיש עולם הבא, וזה מעיקרי האמונה. יחד עם זאת, עיקר החשיבות כשהוא דבוק בהשם כאן למטה, בעולם הזה, כי זוהי כוונת הבריאה, כל קורת הרוח של הקדוש ברוך הוא, שאדם בעולם הזה מתגבר על תאוות עולם הזה, על התכונות השליליות, הקנאה, התאווה והכבוד. וגם לדוגמה, שמבזים את האדם והוא לא עונה, אם הוא לא צריך לענות. ישנם מקרים שהוא חייב להגיב או לומר, אבל ישנם מקרים שעליהם נאמר, על מי העולם עומד, על מי שבולם פיו בשעת המריבה. זוהי אומנותו של האדם בעולם. וכך מצינו בדברי החתם סופר, על מה שכתוב בספר שמות, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. אומר רש"י, ציווה הקדוש ברוך הוא על משה ואהרון לחלק כבוד לפרעה, נשאלת השאלה, מדוע לחלק כבוד לפרו? אדרבה, כדאי לבזות אותו, להתעלל בו. אלא אומר החתם סופר נתון רוחני שבני האדם לא תמיד עירים אליו. רצה, אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא להזהיר את משה ואהרון, אל תבזו את פרו מלך מצרים. כי אם תבזו אותו, יתחפרו לו האבונות, ואז המכות כבר לא יבואו עליו. לכן תכבדו אותו. ואנחנו מהצד לוקחים את החשבון של החתם סופר ונפעמים. פרעה הרשע עומד ומשעבד 60 ריבו מבני ישראל בעינויים קשים ומרים, ובדינו שהוא ילכה עוד ועוד, אז יהיה לו קצת ביזיון, עדיין מגיעים לו מכות. ובכל זאת אומר הקדוש ברוך הוא, אל תבזו אותו, דברו איתו בכבוד. למה? כי אם יהיה לו ביזיון, זה ייתן לו זכויות, ואז המכות יהיו חלשות יותר. כך דברים נהדרים של החתם סופר. אז כאן בעולם הזה, האדם מתגבר על הקנאה, על התאווה, על הנקמה, על רדיפת הכבוד. עבודת המידות שלו, כאן בעולם הזה, כך הוא מוסר את נפשו לריבונו של עולם. כך אומר השפת אמת. וכך אומר דוד המלך, מופיע בספר תהילים, אגורה באוהליך עולמים. אמרו חז"ל בגמרא יבמות. הבקשה של דוד המלך הייתה, שאחרי הפטירה שלו מהעולם הזה, יאמרו דברי תורה בשמו. היכן? בבתי המדרש. ילמדו תורה, ויאמרו תורה בשמו. ובזה, שפתותיו דובבות בקבר. לכאורה נשאלת השאלה, האם דוד המלך, שהוא נמצא בעולם הבא, רגל רביעית של המרכבה, האם הוא זקוק שבעולם הזה יזכירו דברים בשמו? התשובה היא, כך מבינים את החיבה היתרה שיש לריבונו של עולם, שבעולם הזה ישנן עוד ועוד מצוות ודברי תורה שנעשים. וזו המסירות נפש הגדולה שכל אחד יכול ללמוד מהצפרדעים. ולכן חנניה, מישאל ועזריה מהצפרדעים למדו, לא רק מאברהם אבינו. ומצינו כשמשה רבינו מבקש לסלק את המכה, ויצעק משה לשם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרום. מופיע בספתי חכמים, משה רבינו משנה בתפילה שלו להסרת הצפרדעים משאר התפילות. בתפילה הזו כתוב ויצעק משה לשם, בשאר המכות רק ויעתר משה אל השם. למה? היות שהמתפלל צריך להוציא מהפה ולהשמיע לאוזניים מה שמוציא מהפה. לכן הוא צריך להרים קולו בתפילתו. כך אומר רשי שהצפרדעים היו צועקים, היה רעש גדול, ולכן ויצעק משה אל השם. וכך מופיע בספר החרדים, פרק שלישי, בעניין מצוות עשה התלויות באוזן. הוא כתב כך, מצוות התפילה זוהי מצווה התלויה באוזן. מצוות התפילה תלויה באוזן שישמע האדם אשר מוציא מפיו. וכתוב בתורה, וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך, רק ביאור תשארנה. במקרה דרדקי הסביר, וסרו הצפרדעים, משמע שלא מתו, אלא יחזרו ליאור. ולכן לא אמר, ומתו הצפרדעים, אלא וסרו הצפרדעים. למה לא כתוב בפירוש שמתו הצפרדעים כמו שקרה בסוף? למה אמר משה רבינו רק, וסרו הצפרדעים? לפי העובדות כתוב, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות. אבל משה רבינו אמר, וסרו הצפרדעים. הם רק יסורו ממך ומבתיך ומעבדיך, רק ביאור תשארנה. כנראה שמשה רבינו לא אמר שהצפרדעים ימותו. למה? כדי שיוכל פרעה לומר, הנה המכה הזו היא לא הייתה בידי השם, מה הוכחה לכך? הם הגיעו והם הלכו, זו הייתה איזושהי תופעה טבעית שטרם עמדנו על מהותה, מדוע, למה היא הייתה, אבל זוהי תופעה טבעית. כמו שהנביא אומר, ישרים דרכי השם. צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם, באותה דרך. לכן אומר רש"י, בפירושו לתורה, פרק ז', כתוב בפסוק, ואני אקשה את לב פרעה, רש"י כותב, בחמש המכות הראשונות, לא כתוב שהשם חיזק את לב פרעה, אלא פרעה חיזק את לב עצמו, ויחזק לב פרעה, הוא חיזק את ליבו. ולכן, אמנם בהמשך הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו, אבל בהתחלה פרעה הוא זה שהקשה את ליבו. בהתחלה פרעה הוא זה שגרם לעיוורון שלו עצמו, הוא חיזק את ליבו, כל פעם מצא הסבר, כל פעם מצא תירוץ מדוע, המצב הוא לא כל כך קשה, ובכך הוא יכל להמשיך לסגור את עינה ולהמשיך להאמין באשליה שהוא הגדול מכולם, החזק מכולם. חותמו של הקדוש ברוך הוא, זוהי האמת. מי שמתקרב אל האמת, מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. הקרבה הזו זה העונג הגדול ביותר שבכל העינוגים, אומר הסבא מקלם, ולכן האדם עושה את האמת, כי זוהי האמת, אומר הרמב״ם. ובין מבקשי השם, ישנן שלוש דרגות, בולטות ועיקריות. מי שכבש והכניע את מידותיו הרעות. אין לו כבר אפילו רצון לעשות מעשים שליליים. יש בני אדם שמשתוקקים ורוצים דברים שליליים, אבל הם מספיק חזקים כדי להרגיש שזוהי מידה רעה, ולכן הם כופים את רצונם ומבטלים את רצונם למען הקדוש ברוך הוא. זוהי ודאי מדרגה גדולה מאוד. ויש כאלה שהם נכנעים לתאוות שלהם, והשכל שלהם מדביק את הלב, את הרצונות, את התאוות. והם כל כך חזקים בתאוותיהם, התאוות כל כך השתלטו עליהם, הקנאה, התאווה, הכבוד, המידות השליליות, עד שהם חושבים שזוהי הדרך לחיות, זו הדרך להתנהל. ויש כאלה שהם כל כך נעולים בעולמם, עד כדי כך שכל עדות שתסתור את התנהגותם, הם יסננו אותה. וכל הוכחה שתחזק את התנהגותם, הם יעלו אותה על נס. חרטומי מצרים ופרעה מלך מצרים, הם הדוגמה לאותם אנשים שעליהם אומר שלמה המלך. למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? למה זה לקנות עוד חוכמה ועוד חוכמה, עוד הוכחות להתנהלויות נכונות בחיים, אמיתיות בחיים, אם הלב עקום? אם הלב עקום, אז האדם יחפש הוכחות למה שהלב מכוון. חרטומי מצרים, בהתחלה הצליחו בכישופים, כמו אהרון הצליחו להפוך את המטה לתנין, אבל מיד אחר כך ויבלה מטה אהרון את המטה שלהם. אומר רש"י, אחרי שחזר ונעשה מטה, בלה את כולם. מהעובדה שהמטה של החרטומים לא יכל להתמודד עם מטה אהרון, למרות שהם מחשבים בעלי שם, היו יכולים להתחיל להטיל ספק בכוחם, להתחיל לשאול את עצמם, אולי להגיע למסקנה שמשה ואהרון, הכוח שלהם הוא או כוח כישוף גדול יותר ויש להיכנע להם, או בכלל זה לא כוח כישוף. אבל הם לא הבינו את זה, הם לא נכנעו אל השכל, אל האמת. כל עוד האדם לא רואה בחוש את הרעל שבפרי המורעל, הוא מתפתה למתיקות הפרי וממשיך לאכול את הפרי עוד ועוד. כך גם כן רצונו ותאוותו של האדם משכנעים אותו אל העובדות והאמת שעליהם הוא רוצה לשים דגש. ומרוב המרוץ שלו אחרי הצדק היחסי, העובדות המתאימות לו, הוא משלה את עצמו. אין נזק באכילת הפרי המורעל, מכיוון שברעל אפשר לטפל, לא בטוח שיהיה רעל. הרבה אנשים אכלו את הפרי הזה ובסוף הם עדיין חיים, שום דבר לא קרה להם. לא פעם האדם נוטה להתעלם מהאמת ולקבוע את האמת כפי מה שנוח לו. ולכן כשפרעה מחזק את ליבו, ובוודאי כשהקדוש ברוך הוא מחזק את לב פרעה, אנחנו מתחילים להבין שכל אמת, כל הוכחה, כל עובדה שנראה לפרעה או לחרטומי מצרים, זה לא יעבוד. כי בני האדם לא פעם מחפשים את האמת הרצויה להם, את הצדק המתאים להם, ובכך הם מעוותים תמונה, כך הם מציגים חלקי תמונה שמתאימים רק למציאות שלהם. הגאון רבי יהודה לייב חסמן אומר, האיסורים שבאים על האדם הם כמובן כמו האיסורים שבאו על ראש פרעה, שהיה אמור לשנות את ליבו ואת התנהגותו. בני אדם מאמינים שיסורים שפוקדים את האדם מכוונים משמיים להיטיב את דרכי האדם. כמו שכותב רבינו יונה בספר שערי תשובה, איסורים מלשון מוסר. ולמרות שהאדם בזמן האיסורים, רחמנא ליצלן, נכנע ומצדיק עליו את הדין, בכל זאת לא תמיד, הוא חוזר בתשובה שלימה, אלא ליום, יומיים, שלושה, ואז מקשה את ליבו, וחוזר לעיסוקים שלו כתמול שלישום. וזה מימד הפרעו שבליבו של האדם. כי באופן טבעי נוטה האדם לא לשנות את מסלול החיים שלו, לא להודות באשמה ולקחת אחריות על טעויות או התנהלויות לא נכונות, גם כשהחטאים עומדים לנגד עיניו, גם כשהמציאות היא עגומה וכואבת, הוא מוצא לעצמו הרבה לימודי זכות. למה אני לא משנה מקום מגורים? למה אני לא משנה מקום עבודה? למה אני לא מתנתק עם מכשירים שאסרו אותם רבותינו? מדוע אני ממשיך בהתנהגות שלילית? ודאי שצודקים מה שאומרים שהחברה משפיעה על האדם, שמכשירים מסוימים הם אסורים. יחד עם זאת, במקרה שלי, בסיטואציה שלי, זה שונה. מדוע? כי יש לי כך וכך סיבות, כך וכך תירוצים. ויכול להיות שחלקם אמת, ויכול להיות שחלקם הם להרגיע את המצפון ואת מידת העצלות ולהימנע מלקחת אחריות. נכון שעשה לך רב יסתלק מן הספק, וכל אדם לפי הדרגה שלו, כל אדם לפי המיקום שבו הוא נמצא בעבודת השם. יחד עם זאת, לא ייתכן שלא יתקיים באדם מה שאומר את המשנה פרקי אבות, בטל רצונך מפני רצונו. גם אם זה לא קורה כל יום, אבל ודאי שמדי פעם האדם נדרש להגיע למקום חדש של אומץ, של השקעה, של הקרבה, של בטל רצונך מפני רצונו, וכך ליישר את עצמו אל חותמו של הקדוש ברוך הוא, חותם האמת. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.